אנחנו בשיעור השביעי בסדרת השיעורים ביורים פנים מספר יונה. השיעור היום הוא מאוד מאוד חשוב, לא בגלל שהשיעורים הקודמים היו פחות חשובים, אלא בפני עצמו. אז בואו נתחיל. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בקריאה השנית של יונה, הקריאה השנית אל יונה ללכת לנינווה. הסברנו למה היה צריך דווקא בקריאה מחודשת, למה צריך בקריאה השנייה, דנו בגישות הפרשניות השונות, האם זה באמת אישרור, האם זה קריאה שליחות ציווי על שליחות מחודשת, או שמדובר פה באישרור מחדש של שליחות ישנה. ובחלק השני של השיעור באמת עסקנו, ניסינו להבין מה בדיוק היה החטא של נינווה, מדוע עלתה רעתם לפניו יתברך. ובהקשר זה השיעור של היום הוא בעצם מהווה המשך ישיר לחלק השני של השיעור האחרון. ובשיעור היום נתמקד אולי בנושא שיש הרואים בו את הנושא הכי מרכזי בספר יונה, וזה התשובה של אנשי נינווה. לכן כותרת הדף היא תשובת נינווה. כפי שאמרנו מקודם, זה לא התשובה הראשונה איתה אנחנו נפגשים בספר יונה. קדמה לה תשובת המלאכים בפרק א', שדווקא מאוד מאוד אהבנו והערכנו אותה. קדמה לה הלידה המחודשת של יונה, שזה בתווך בין סוף פרק א' לתחילת פרק ב', ביות יונה במצולות ים. ואני בכוונה מכנה את אולי לידה מחודשת ולא תשובה, כי אנחנו אולי נרחיב בשיעור הבא בעזרת השם על היחס ליונה. אז בואו נתחיל לראות את פרק ג', אנחנו מתחילים את, לא מתחילים, ממשיכים את פרק ג' ונסיים את פרק ג'. ויקום יונה, אני קורא מפסוק ג', ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. וירך אל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ומה קורה? ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, וכולי וכולי וכולי. ופסוק הסיום, וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. מה שמתואר כאן זה פלא גדול. יונה, נתין זר, נביא מארץ רחוקה, אדם שאנשי נינווה לא מכירים אותו, הוא הולך מהלך יום אחד. לפי הגמרא בפסחים, מהלך ממוצע בתנ״ך זה 5 קילומטר לשעה, 8 שעות, 40 קילומטר ליום. הוא הולך, רק לסבר את האוזן, הוא אומר שנינווה היא 120 קילומטר בימים שלה, זה משהו ענק. הוא רק הולך מהלך יום אחד ויחל, וישר הוא משפיע על האנשים, כנראה האנשים הכי רעים והכי חטאים, אנשי נינווה. זה מדויק בפסוק, ויחל יונה, הוא רק מתחיל את הפעולה של הקריאה, והוא פועל על ועל ישראל, שכל הנביאים שלהם רק יתחילו לדבר ולהתנבא וכבר יחזרו בתשובה. נשים לב שהמהפכה כאן צומחת מלמטה. זה מתחיל באנשים הפשוטים, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולה ועד קטנם. אבל איזה תשובה יש כאן? מה כתוב בפסוק? יש פה תשובה? מה כתוב? יש פה תיאור של פעולות, הם קוראים צום, הם לובשים שקים. אין פה שום אזכור לתשובה. מתואר כאן שהם האמינו באלוהים? לא. מה כתוב? כתוב, ויאמינו. כתוב פה שהם האמינו באלוהים, וכתוב שהם עושים תענית, לובשים שקים, אבל מה עם תשובה? ובאמת, מלך נינווה מבין את זה, הוא מבין שככה לא עושים תשובה, ולכן הוא מוציא צו מלכותי מטעמו, ואז הוא מדייק את התוספת הנצרכת. מה כתוב? ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמאו מאומה, אל יראו מה, אל יראו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו לאלוהים בחוזקה, שימו לב לתוספת, וישובו איש מדרכו הרעה ומנחמת אשר בכפיהם. טוב, אז כאן כבר יש צו מלכותי על תשובה. לשוב מהדרך הרעה, לשוב מהחמאס, מהגבל, עליהם דיברנו בשיעור האחרון. וחלילה לא רק להסתפק בשק ואפר ותעניות. ובאמת חז"ל רואים בתשובה של אנשי נינווה, סוג של מודל תשובה אידיאלי, לכאורה, עוד מעט נסייג את זה. אבל בואו נראה פשט משנה, מסכת תענית, פרק ב' משנה א', כבר הזכרנו אותה בשיעורנו. סדר תעניות כיצד, מקור ב', סדר תעניות כיצד, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים אפר מקלי על גבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו, הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כיבושין. ואז המשנה מפרטת, מה אותם דברי כיבושין? אחרינו, לא נאמר באנשי נינווה, ויר אלוהים את שקם ואת העניתם, אלא ויר אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. ובקבלה הוא אומר, כלומר בציטוט מהתנך, וקירו לבבכם ועל בגדיכם. עם זאת, חשוב לציין שתשובת אנשי נינווה שקראנו עכשיו אודותיה, לכאורה כל עניינה הוא תשובה מיראה, תשובה בגלל יראת העונש. במה זה שונה? זוכרים? זה שיעור על תשובת המלאכים? שאצלנו זה התשובה אליי, תשובת הרוממות, לא תשובה שהיא תוצאתית לאיזשהו חטא. ועל כך מאיר רבי צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, מקור ג', פרי צדיק בראשית א', אני מקריא, יש יראת אלוהים והיינו יראת עונש, ויראה זו איננה תכלית מכוון לבריאה, שמצינו גם באנשי נינווה, והתכסו שקים וגומר, מי יודע, שוב וגומר, רק היה יראת העונש לבדה, כמו שנאמר שם, ושב מחרון אפו ולא נובד, והוא מטעם כי ייצר להם על תענוגי העולם הזה שלא יובדו מהם. כלומר, מדייק רבי צדוק, מזה שכתוב שכל מגמתם היא ולא נובד, אז רבי צדוק מדייק שני דיוקים בכתוב. קודם כל מדובר בתשובת התאה, תשובה רק בגלל יראת העונש, בלבד. ודיוק שני, הוא דורש שהכוונה במילים ולא נובד, זה בגלל שהוא אומר, וייצר להם על תענוגי העולם הזה שלא יובדו מהם. כלומר, מה שבאמת כאב להם זה שהם לא רצו לאבד, מה שכאב להם זה אובדן התענוגות של העולם הזה, ולכן לא רצו למות. עכשיו כמובן, מדובר פה בפרשנות שהיא דרשנית, זה לא פשט הכתובים, אבל ודאי שהדיוק הראשון, שכל המגמה שלהם זה יראת העונש, זה דיוק שהוא יציב. הם שבו בתשובה כדי שהם לא יובדו, ולכן זו תשובה תתאה, תשובה מהיראה. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, מה ההבדל בין תשובה תתאה, תשובה מהיראה, לתשובה מאהבה, שזו תשובה הילאה? מסביר מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם אברג'יל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמה ההבדל בין שני סוגי התשובות? תשובה מאהבה, אני עושה תשובה כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. תשובה מהירה, אני עושה כי אני אוהב את עצמי. פשוט מאוד. אני מפחד שיקרה לי משהו, לכן אני חוזר בתשובה, אבל תשובה מאהבה זה כי אני אוהב אותו יתברך. ופה אנחנו מתחילים עכשיו דיון שילווה אותנו כמעט עד סיום השיעור, היום זה שיעור מאוד עמוס, דיון שהוא מאוד עמוק ומשמעותי ביחס לתשובת אנשי נינווה. האם תשובת אנשי נינווה היא תשובה ראויה, או שמא מדובר בתשובה שהיא בזויה? האם מדובר בתשובת אמת, או שמא מדובר בתשובה של רמאות? ולפני שנגיע לשיטות השונות בחז"ל, אז קודם כל נסתכל על פשט הכתובים, פרק ג', ונסתכל בפסוקי פרק ג' ונראה מה כתוב בהם. האם נוכל למצוא בפסוקים שם תימוכין או אישור לגישה שאומרת שזו תשובה בזויה, או תימוכין ואישור לעובדה שמדובר בתשובה שהיא ראויה? אז בקורס ציונים תמיד הדגישו לנו שבשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כלומר, בשורה התחתונה, מה קובע? השורה התחתונה. אז בואו נסתכל בשורה התחתונה של הפרק. פסוק אחרון של הפרק, מה כתוב? וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הארץ דיבר לעשות להם, ולא עשה. הפסוק הזה, שאולי שיא השיאים של ספר יונה, כל המתח מתנקז, יעשו תשובה, עשו תשובה, מה קובע הפסוק? חד וחלק, בשורה התחתונה הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת אנשי נינווה. יש פה עמדה קביעת, עמדה נחרצת מצד הקדוש ברוך הוא. ולא עשה. כלומר, מבחינת הקדוש ברוך הוא, תשובת אנשי נינווה היא בהחלט תשובה ראויה, מדובר בתשובה שיש בה מן האמת. והראיה שהתשובה הזו משמשת כסוג של טריס בפני הפורענות. כלומר, בגלל התשובה שהם עשו, הם שבו בתשובה, אז לכן התשובה שלהם מנעה את המימוש של הפורענות של יונה, של עוד 40 יום וכו'. ועם זאת, בפסוקים שקראנו ושנקרא עוד פרק ג', ישנם בהחלט רמזים שהם בולטים למדי, שמעידים על כך, מעידים על הפגמים היסודיים המובנים בתשובת אנשי נינווה. אז בואו נתחיל. יש כאן תהליך תשובה שהוא צומח מלמטה, מהאנשים הפשוטים, נכון? לכאורה זה דבר מבורך, כלומר כולם שותפים לזה מרצונם, אף אחד לא כופה עליהם בשלב הראשון, אין פה איזשהו הנחתה מלמעלה, עוצב מלכותי, ורק, מה שנקרא, מגדולם ועד קטנם, גם הקטנים, גם הילדים, מתעניים, עם כולם עם סכים, ואחר כך, בשלב השני, זה כבר מגיע למלך, והוא מוציא צו מטעמו, נקרא את הפסוק, מה הצו? האדם והבהמה, הבקר והצון, על יתאמו מאומה, על יראו ומים על ישתו, והתכסו סכים האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומנחמת שבחפם. כמובן, הוא מדגיש את החשיבות של מעשי התשובה בפועל, וישובו איש מדרכו הרעה ומנחמת שבחפם. כלומר, לא להסתפק במשהו חיצוני, כמו סכים, כמו תעניות. אבל גם בדבריו של המלך, בולטת נקודה מאוד מאוד לא פשוטה, או בעברית, נקודה מאוד בעייתית. יותר מדי פעמים, שימו לב, ניתן דגש על מי? על מה? על? על הבהמות. על הבהמות. תראו, האדם והבהמה, הבקר והצון, על יתאמו מאומה. לכאורה יש פה פתיחה של הקבלה קלאסית, מבנה קלאסי של תקבולת. הייתי מצפה שכתוב, האדם והבהמה, הטף והצון, על יתאמו מאומה, או משהו כזה. להפך, האדם והבהמה, הנשים והבקר, אל יתאמו מאומה. מה כתוב זאת? אין פה תקבולת. האדם והבהמה, מה המשך? הבקר והצון. כלומר, מתוך ארבעה גורמים שמפורטים בצו המלכותי, שלושה מתוכם הם בהמות. האדם, זה אחד, והבהמה, הבקר והצון. נכון, לא ברור שזה מפריד, אבל אני שואל אותך ככה, יאיר, תגיד לי, לא יודע אם יש לך רקע חקלאי, אבל יש קצת רקע חקלאי בילדותי, בהמות מסוגלות לעשות תשובה? ודחילק, מה הקטע של להביש אותם בסכים? מלא על אנשים, זה מציק, אני יכול להבין, כפרת אבונות, אבל מה זה יועיל? כן, לפרה, לעדנה הפרה, לחדווה התרנגולת, כן, או לדולי, הכבשה המשובטת. מה זה יעזור לה אם אלה עשה כבר אפר, שר כבר אפר, מה זה יעזור? למה להציק לבהמות? ועוד לא אמרנו מילה על הצום שקופים על הבהמות. מה אנחנו רואים פה? יש פה מהלך אכזרי. מאוד אכזרי ביחס לבהמות, ולכאורה נראה שכאילו שהבהמות זה העיקר, כלומר התהליך שקפו על הבהמות נראה שהוא אפילו יותר חשוב מהצו המלכותי שמופנה לבני אדם או גם לבהמות. עכשיו, מה שחשוב ומה שאני רוצה להראות פה זה שהעובדה שבעצם פשט הכתוב מקיים את שתי האפשרויות שקיימות בחז"ל ביחס לתשובת אנשי נינווה. עיון פשטני מראה לנו שיש מקום לחשוב שתשובת אנשי נינווה היא תשובה חיובית, הראיה, וינחם השם ולא עשה, כן, מה שהוא רצה לעשות. מצד שני, יש מקום לחשוב שמדובר בתשובה מאוד אגרסיבית, שלא לומר סדיסטית, תשובה שהיא בהמית, מן השפה ולחוץ, שהם רק עושים מעשים, לא שווים בתשובה, ובאמת חז"ל נחלקו באופן היחס הראוי לתשובת אנשי נינווה, או ליתר דיוק, יש כאן מחלוקת מאוד בולטת בין הבבלי לבין הירושלמי. לגבי אותה משנה בתחילת פרק שני, מסכת תענית, אותה ראינו לאל, הגמרא על אותה משנה, הן הבבלי והן הירושלמי, מציגים שני כיוונים הפוכים לגמרי, אני מסייג, לכאורה, לבנות את המתח להמשך השיעור, בסדר? אז בואו נראה. נראה את הגמרא. והתכסו, גמרא, בבלי תענית, דף ט"ז. והתכסו שקים האדם והבהמה, שואל את הגמרא, מה יבוא עבדי, מה הם עשו? אומרת הגמרא, אסרה, הם אסרו הבהמות לחוד, ואת הולדות לחוד. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. הם לקחו את הבהמות, לקחו את הולדות שלהם, והפרידו ביניהם. ויקראו לאלוהים בחוזקה, זה המשך הפסוק, מה יאמור, מה הם אמרו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? ממשיכים. וישובו איש מדרכו הרע מן החמץ שבך פיהם, מה היו מן החמץ שבך פיהם? אמר שמואל, אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה, ומחזיר מריש לבעליו. נסביר. יש כאן שלוש דרשות בבבלי, דרך אגב כולן על אותו פסוק, פסוק ח'. אז עכשיו נעבור דרשה דרשה, ונראה איך הבבלי דורש לשבח את מעשה אנשי נינווה. והתכסו שקים האדם והבהמה, מסבירה הגמרא, שהם מסרו את הבהמות בנפרד, ואת הולדות בנפרד, ובעצם ככה הם מנעו מהם לינוק, ומנעו מהם להניק. ואז אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. כלומר, הם רצו להמחיש לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תתה זיסר, תראה כמה המצב שלנו קשה. כלומר, אנחנו בצרה קשה כמו הולדות והבהמות, שנמנעה מהן היכולת לינוק ולהניק. אתה אומר שזה נראה איום.
וזה לא לגיטימי.
הערה חשובה, נתייחס לזה עוד מעט. אחד הפר... אתה אומר שזה גם לגנות. רגע, רגע. בוא נראה. בוא נמשיך. אגב, אחד הפרשנים בן יעקב, של אגדתו של הגמרא, אז הוא מבאר שהם בעצם רצו להתאחזר אל הבהמות כדי לגרום לעצמם להיות רחמנים, כדי לפתח בהם את שריר הרחמנות. זה כתוב, הרי קיים עלן, כל המרחם הוא ירוחם. אז הם רצו לעורר בעצמם את מידת הרחמים על ידי, שוב פעם, זה קצת עקוף, כמו שאתה ואתה אומר, שזה בעצם מה? איך אני ארחם? אני אעשה מעשה שהוא סדיסטי, מגיל, לא ראוי ולא מוסרי, ואז אני ארחם עליהם, אז הוא ירחם עליי. טוב, בואו נמשיך, הקושיות שלכם במקום, בואו נחזור אליהם עוד מעט. בדרשה השנייה, הבבלי דורש את המילים, ויקראו לאלוקים בחוזקה, ולפי הפרשנים על הגמרא, הם בעצם טענו את הטיעון של אברהם אבינו בוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא, לגבי מה? לגבי הפיכת סדום. מה הטענה שלהם? מה, הרי לא ייתכן שאין צדיק בסדום. מה, נכון, יש הרבה רשעים בנינווה. מה, אבל בנינווה אין בה צדיקים? האף תצפה צדיק עם רשע? השופט, כל הארץ, לא יעשה משפט? ובדרשה השלישית, שאני מודה שהיא יותר מוכרת, ותסכימו איתי שהיא לגמרי לשבח, נכון? אולי פי השבח. הבבלי דורש את המילים, ומין החמאס אשר בכפיהם. וכאן בהחלט יש לכאורה פעולת תשובה מעוררת השתאות, אין לי מילים אחרות.
פי השבח, המריש הזה...
רגע, 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 בוא נראה. אנשי נינווה פועלים פה הרבה, 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 far, far away, לפני משורת הדין. אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, כלומר גזל קורה ומריש, ובנה אותה בבית שלו, מקעקע כל הבירה, כל הבניין כולה, ומחזיר מריש לבעליו.
רפרנס ברור לתקנת השבים.
רגע, רגע, תקנת השבים. שוואי, שוואי, בוא נראה. חז"ל מסבירים שמי שגזל, מה צריך לעשות? להשיב את הגזלה. היגיון בסיסי. זה פשוט ומובן. אבל בכדי לעודד את הגזלן לשוב בתשובה, חזל תקנו תקנה שבהחלט מקלה, שאם הגזלן גזל קורת עץ גדולה ואיתה הוא בנה לו בית, אז כשהוא ישוב בתשובה, מה יקרה? אם יהיה עליו לפרק את הבית כדי לקחת את הקורה הנקודתית ולהחזיר אותה לבעלים המקורים שלה, אז זה עלול למנוע ממנו לעשות תשובה, בגלל שזה כרוך בפירוק הבית וכולי. לכן תקנו חז"ל תקנה שהגזלן לא משיב את הקורה עצמה, אלא רק את שוויה הכספי, וזה נקרא, כמו שאמרת יאיר, זה נקרא תקנת השווים. נראה את זה בגמרא בגיטין, שם המקור לכך, גיטין דף נ"א עמוד א', יש שם משנה, עיד רבי יוחנן בן גודגדה, ועל המריש הגזול שבנהו בבירה, שאיתו לדמיו מפני תקנת השווים. אומרת הגמרא, ועל המריש הגזול שבנהו, תנו רבנן, גזל למריש, כן, גזל קורה ובנהו בבירה. בעצם היום אומרים, מקעקע כל הבירה כולה, ומחזיר מריש לבעליו. ובית הלל אומרים, אין לו אלא דמי מריש בלבד, למה? משום תקנת השווים. מי נפסק להלכה? כבית הלל. כמו מי אנשי נינווה פוסקים לפי הבבלי? כבית שמאי, אני רבק, תשובה עד הסוף. אפילו הוא גזל קורה, הוא שובר לו את הבית של עצמו, כן? לוקח את הקורה ומחזיר לשכן שממנו הוא גנב. עכשיו, כיוון דומה לבבלי שדורש לשבח, מתאים בילקוט שמעוני, שגם הוא רואה בתשובת נינווה תשובה ראויה, תראו מה קורביו, ילקוט שמעוני על ספר יונה. ביום השלישי חזרו כולם מדרכם הרעה. אפילו מציאה שאדם מצא בשדות ובכרמים, בשווקים וברחובות, החזירו לבעלים. ואפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך, סתרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהם. וכל קרם וקרם שהיו בו שתי נטיות או שני אילנות מן הגזל, הקרום, והחזירו לבעליהן. וכן בגד שהיו בו שתי פקעיות של גזל, קרו הבגד והחזירו. עשו משפט וצדקה, וכל עבירה שבידו מתוודה, הוא מקבל עליו דין תורה, עם סקילה סקילה, עם שריפה שריפה, ואפילו מחר אדם לחברו בית חורבה, הוא מצא בו ממון וכולי, מה היה עושה הדיין? ביקש שטר של אותה חורבה, הוא מצא 35 דורות, שכבר לפני 35 דורות היה שייך בעל הממון הזה, הוא מצא יורש לאותו האיש שהתמין אותו ממון והחזירו לבעליו. פה התיאור הרבה יותר מפליג לשבח, בילקוט שמעוני. אפילו מציאה, שלכאורה פשוט הרבים, לא צריך להכריז עליה, הם החזירו. תקנת השווים, פסקו כבית שמאי, אפילו המלך הורס את הארמון, שמן הסתם זה המבנה הכי מפואר, שכך שנים לבנות אותו בנלווה, מקעקע את הארמון. כל נטייה של גזל בקרם עקרו והחזירו אותה. אפילו הם החזירו ממון ליורשיו כעבור 35 דורות. זה מאות שנים. מאות שנים. רגע, רגע.
לא, האומר שלי שלי שלך שלך, אז הוא ימדע צדום.
אני... בוא, רגע. אני מבין מה שאתה אומר. נתייחס עוד מעט, תתאר בסבלנות. אבל תסכים איתי שבפשט משנה בתענית, הזקל אומר דברי כיבושין ומפנה אותנו לתשובה שנינווה, נכון? כלומר, הוא כן רואה בנינווה אידיאל כלשהו.
ותשובה של חורבן.
מה?
תשובה של חורבן.
זה היה כבר תירוצים.
לא,
פשט
זה...
המשנה...
לא בתירוצים. יש וי גדול בסוף, אבל העיר הרוסה.
בסדר, נכון. יש וי גדול, העיר נחרבת, אבל עושים תשובה. עכשיו, אני מזכיר, המשנה בתענית, הדברי כיבושים זה כאילו הנחיות, תראו איך להתענות, כמו אנשי נינווה. בואו, שכאן, נקצר את העניינים, נזרום איתכם, נעבור לירושלמי. בסדר? הירושלמי דורשים לגנאי את תשובת אנשי נינווה. עכשיו זה מעניין, גם הירושלמי דורש את פסוק ח', אותו פסוק. בירושלמי גם יש שלוש דרשות על פסוק ח', שתי הדרשות הראשונות הן לכאורה אותן דרשות בדיוק, לכאורה, אלא שהירושלמי דורש אותם לגנות. יאיר, נשמתך כנראה באמת נוסע ירושלמי ולא מהבבלי, אוקיי?
לא אמרתי שדורש לגנות, את הדרשות של הבבלי הם לגנות.
רגע, ואת הדרשה השלישית שהבבלי הזכיר, תקנת השווים עם המריא שהחזירו לבעליו, הירושלמי בכלל לא מזכיר אותה. בואו נראה את הירושלמי. ירושלמי תענית, פרק ב' הלכה א'. אמר רבן שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות, תשובה של רמאות, עשו אנשי נינווה. מה עשו? רבי חונה בשער רבי שמעון בן חלפתא, חלפותא, העמידו עגלים מבפנים, ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים, ואימותיהם מבחוץ, ועבון אילן גאי מנחה, ואילן גאי מנחה, כל אחד בוכה מהצד השני של המחיצה, מהכלוב. אמרין, אמרו לקדוש ברוך הוא, אין לט מתרחם על אינן, לאינן מרחמין הלאון, אם אתה לא מרחם, אנחנו נרחם עליך. הודעה עוד הכתיב, מה נאנחה בהמה וכולי וכולי. אני מדלג, הדרשה השנייה, והתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה. מהו בחוזקה? אמר שמעון בן חלפותא, חציפה, החצוף ניצח לקשר, כל שכן לטובתו של עולם. דרשה שלישית, וישובו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם. אמר ביוחנן, מה זה מן החמאס אשר בכפיהם? מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו. מה קורה פה? קודם כל, מי היה המורה הראשון שאומר שזו תשובה של רמאות? ריש לקיש. ריש לקיש, יש לו קצת הבנה בתשובה, נכון? וריש לקיש, שהיה בעבר ראש השודדים, ועשה תשובה עם רבי יוחנן, התחבר אליו, פותח באמירה נחרצת. תשובה של רמיות עשו אנשי ננווה. כלומר, גם אם יש כאן מעשה, מעשה של תשובה, מדובר בפייק, מדובר ברמאות. לשיטתו של ריש לקיש, אנשי ננווה בעצם מחזיקים את הבהמות כבני ערובה, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. אנשי ננווה לא מביאים חרטה כנה, או חרטה בכלל. אין כאן תשובה אמיתית. אז מה יש פה? יש פה התאכזרות, התאכזרות קשה לבהמות, ניצול ציני של רחמיו המרובים של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם שיטה של טרוריסטים. הרי מה הטרוריסטים עושים? הם לוקחים בני ערובה חפים מפשע כדי לקדם את המבוקש, את האינטרס שלהם. ומה עשו בני אנשי ננווה? כמו טרוריסטים, לקחו את הבהמות בשבי. דרשה השנייה בירושלמי, לכאורה היא נראית ממש כמו הדרשה בבבלי. אבל יש בה הבדל קטן ומשמעותי. הביטוי בבבלי זה עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי. בירושלמי זה חציפה, נצח לי כשהחצוף ניצח את הכשר, כל שכן לטובתו של עולם. פה בירושלמי מדברים פה על חצוף וכשר. לא מדובר משהו שנדחה מפני השני בבבלי, אלא על ניצחון. כלומר, לפי הבבלי, בהחלט ייתכן שהצדיק יידחה מפני הרשע. אבל זו דחייה מכורח הנסיבות, מה לעשות? אבל בירושלמי מדובר פה ניצחון, ניצחון של הרשע על הצדיק, כלומר הרשע הוא הצודק, הוא המנצח, בעוד שלפי הבבלי ברור שהצדיק צודק, אבל בגלל שיקולים מקומיים נקודתיים של טובת הכלל, והוא נדחה באופן רגיל לעת עתה, לכן לפי הירושלמי לא מדובר פה על עלוב ושאינו עלוב, אלא על חצוף וקשר, כי זה באמת חוצפה. ואם לא השתכנעתם, אז כמו שבבבלי, הדרשה השלישית היא כאילו השיא השבח, אז פה בדרשה השלישית, העוסקת בתקנת השבים, בבבלי שהחזירו את הקורה כמו בית שמי, פה בירושלמי, בדרשה השלישית, אנחנו רואים את שיא החוצפה, וכמה מדובר ברמאות, תשובה של רמאות. וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפי אמר ביוחנן, מה שהיה בכף ידיהם, החזירו. מה שהיה בשידה, תיבה ומגדל, לא החזירו. אותה מילה בפסוק בכפיהם, ששימשה את הבבלי לשבח את תשובת ננווה, משמשת כאן את הירושלמי להעצים את הרמאות של התשובה שלהם. לא רק שבית המדרש בארץ ישראל לא מקבל את תשובת ננווה, אלא שהוא מראה לנו עד כמה מדובר, לא פחות ולא יותר, במה? מדובר פה בצביעות. לכן כל כך חשוב לירושלמי לחבר לדרשות, שלושת הדרשות בגנות, התשובה הרמאית שננווה, את הפסוק מיואל, מה יואל מתריע? תראו בסוף הירושלמי, וקירו לבבכם ועל בגדיכם. כלומר, תקרו את הלב ולא, מה זה ועל? זה לא ואל, ועל. ולא את הבגד שלכם, ועל זה שוב אל השם אלוהיכם. צריך לקרוע את הלב. לא לקרוע את הבגדים. מה הם עושים? להחזיר את הגזל שבכף יד ימין ולהסתיר את הגזל שמוחבא בארון באמצעות יד שמאל, זה צביעות, זה גועל נפש, זה ביזיון. יש כאן הצגה חיצונית, ממש כמו החזיר, שפושט לפה ומראה שהוא מפריס פרסה שעושה השפע, אבל מה חסר לו? הוא לא מעלה גירה, הפנימיות לא קשרה. צביעות זה הכי גרוע שיש. היה עדיף שישארו רשעים באמת כלפי פנים וכלפי חוץ ולא להפך. מאשר שירו צדיקים כלפי חוץ, ובתוכם הם עדיין מתואבים. בגלל שהדברים כל כך חריפים בירושלמי, אז עכשיו נחזור לבבלי, ונראה שלמען האמת, גם בבבלי, אם נעיין היטב, נראה, כמו שהיטבתם לראות, שגם בבבלי יש ניצנים רמזים די בולטים, אני חושב, שתשובת נינווה יש בה מן הרמאות. תשובה אמורה להיות תהליך, תהליך ארוך, שנבנה באופן הדרגתי, באופן איטי. תשובה זה כמו גאולה. איך היא גאולתם של ישראל? כך היא גאולתם של ישראל. קימה, קימה. נכתוב בירושלמי כדרך אגב. נכון, אתם בטח למדתם אורות התשובה, ובטח הגעתם לפרק ב', אז אתם יודעים שבאורות התשובה, פרק ב', הרב קוק מכיר בעובדה שיש גם מה שנקרא תשובה פתאומית. זה לא תשובה הדרגתית, זה פתאומית. אבל תשובה פתאומית היא ביטוי של הופעת, אני מצטט, סגולה פנימית, איזו השפעה נשמתית גדולה. לא נראה לי שאפשר לייחס לאנשי נינווה איזושהי תופעה של סגולה פנימית, בטח לא השפעה נשמתית גדולה. תסכימו איתי, נכון? אז ממילא, תוך מהלך יום אחד, יונה...
נבואה לא יכולה לחשב משהו כזה?
נבואה?
מגיע
להם
נבואה.
לא. אז גם לישראל הגיעו נבואות. הם חזרו בתשובה בגלל זה? אתה אומר, בגלל שנביא אומר להם, אז זה יכול לאפשר להם תשובה פתאומית. לא מתינו בעם ישראל שהנבואה של הנביא קצת עזרה להם לעורר פתאום. יונה מתחיל תוך יום אחד, ויחל יונה, זה כבר כולם מאמינים בשם, כולם עושים תשובה. הלוואי כל עם ישראל שהנביאים ככה ישפיעו עליהם ככה. עכשיו, עוד היבט נוסף, אמר פה על גורם הזמן. ביחס לבעייתיות של תשובת נינווה, וגם ברמת ההיקף של התשובה. למה אתה צריך לענות את הבהמות? למה גם הילדים וגם התינוקות צריכים גם הם ללבוש שקים ולצום? זו תשובה שאין בדעת. חוץ מצער בעלי חיים קיצוני וסדיסטי, חוץ מכאב וסבל נורא לתינוקות ולמיניקות, הרי, בוא, מה שנקרא, let's face it, בעברית, אף אחד בנינווה לא באמת היה סבור שבעקבות הסקים והתעניות והאיסורים, הבהמות יקחו את הרגע, יעשו ככה, אשמנו בגדנו, נכון? הבהמות לא יעשו תשובה, והתינוקות לא ישובו מדרכם הרעה, כי הם תינוקות, כי הם בהמות. ואולי הטעם לפגם שהוא הבולט ביותר, שמובא בבבלי, וכמו שאמרת יאיר, זה דווקא ניכר מהדרשה שטוענת לשבח הגדול ביותר של תקנת השבים. ביטול תקנת השבים על ידי אנשי נינווה והגישה שלהם כבית שמש צריך לקעקע את הבירה כולה ולהחזיר את הגזלה המקורית לבעליה, מה יש כאן? יש פה תשובה שהיא מה שנקרא בשביל החבר'ה היא רבקיסטית יותר מדי, זו תשובה שהיא מופרזת, too much כסח. תשובה זה דבר עדין, בעלי תשובה צריכים להיות האנשים הכי עדינים, הכי סבלניים. תשובה, אבל פה מתוארת מה? תשובה שהיא סופר אגרסיבית, תשובה שהיא על סף האלימות, לא יודע מאיזה צד של הסף. תשובה אמורה להרגיע. תשובה לא אמורה להכניס אותנו למתח. ואני מציין את כל הנעל גם ביחס אלינו, גם למי שמכונים בעלי תשובה, הרי כולנו בעלי תשובה. שאנחנו עושים, בבואנו לעשות תשובה מדרך הרע שלנו, מדרכנו הרעה, צריך לשים לב לזמן התשובה, כמה זמן זה לוקח, להיקף התשובה, לעוצמה שלה. זה לא רציני לחזור בתשובה, ואחרי יומיים לפתוח כולל, ואחרי חודשיים לעשות קבלת קהל רב מקובל. חביבי עוד, נשאר לך הריח של הרסטות, רסטות מגועה. מה אתה מדבר איתי עכשיו כבר? תוך יומיים אתה רב שיעור, ותוך חודשיים אתה כבר צדיק הדור של המדבב? גם לרבי עקיבא לקח הרבה מאוד שנים עד שהוא הפך מרועה צאן, להיות רבי עקיבא. היקף התשובה. תשובה אמיתית צריכה להיות בנחת. אוקיי, חזרת בתשובה? מה עם אשתך? מה עם המשפחה שלך? מה עם כל הסובב אותך, כל הסביבה שלך? אתה המתכליסט, אתה רבקיסט, יש לך הרבה כוחות נפש ותעצומות, סבבה. מה שנכון לך ואתה מסוגל לו, לא בהכרח תואם ושייך לילדיך, לאשתך, למשפחה שלך. אתה רוצה לקום ותיקים ולדבר במקווה של קרח, אשריך, אשר חלקך, הלוואה עליי. אבל הילדים שלך לא בנויים לזה. לא לקרח, לא למקווה, גם לא האישה שלך, לא בנה כל החומות שלך, עכשיו מביא פתם הביתה. תשובה עושים בנחת. הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, שהחזיר אלפים, אם לא עשרות אלפים בתשובה, מסביר את דברי המשנה, מסכת זבחים, שאנחנו מזכירים מדי יום בתפילת שחרית, בעזרת השם, עליו הכבש, מה המשך? פנה על הסובב. אומר הרבי, כשאתה מתעלה בעבודת השם, קודם כל תפנה לסובב. עלית קומה, אופה, תסתכל, רגע, איפה אשתי? איפה הילדים? איפה המשפחה שלי? אל תרוץ תרוץ, אם לא איתך. האם זה מתאים להם? או בעצם אתה גומר לא רק אותך, אלא גם אותם, תרגיע. בנחת. על מי מנוחות ינעלני. אבל, אולי ניתן להציע הצעה אחרת, ולדון לקו זכות גם את אנשי נינווה וגם את סגנון ואופי התשובה שלהם. אנחנו יודעים שאנשי נינווה היו אנשים רעים וחטאים. זה עולה מהכתוב, למרות שלא מפורט בדיוק מה היה החטא שלהם, שראינו בשיעור האחרון. ולכן אפשר לדון לקו זכות ולומר שמבחינת אנשי נינווה, אין כאן באמת ניסיון של רמאות. אין כאן באמת ניסיון של צביעות, אלא הם פשוט לא מכירים תשובה אחרת. הם לא יודעים מה זה לעשות תהליך פנימי, תהליך עמוק. מי שהיה כל אחרי שלו כסכיסט, ומעולם לא התחשב בזולת, ורק גזל וגנב וחמאס, אז גם כשהוא עושה תשובה על אחת, כמה וכמה שמדובר בתשובה מהירה, על אחת, כמה וכמה שמדובר בתשובה בהולה, תשובה חפוזה, אז גם כשהוא שב בתשובה, איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה באופן של כסח, של רבק, בלי להתחשב בזולת. היכולת שלנו להגיד, לא, זו תשובה של רמאות וצביעות, זה רק בגלל שאנחנו יודעים שיש תשובה מאהבה. אנחנו יודעים שתשובה זה תהליך הדרגתי, זה תהליך עדין. אבל למה שיהיה מישהו בנינווה שיחשוב שיש כדבר תשובה מאהבה? שיש כדבר תשובה אמיתית שנובעת מפנימיות הלב ולא רק מיראת העונש. למה שהם יכירו את זה? האם יונה סיפר עליהם משהו כזה? מה יונה אמר להם? את הנבואה הכי מפורסמת בתנך? עוד 40 יום ונינווה נהפכת. זהו. הוא אמר להם, יש קדוש ברוך הוא. אמר להם, תפסיקו לגנוב. כלום. נכון, למלאכים הוא אומר את זה, שהוא ירא מאלוקי השמיים. אשר עשה להם את היבשה, לנינווה הוא אומר את זה? לא, אז למה שהם ידעו? ומה, איזה תשובה עושים המלאכים? הערה חשובה מאוד. מה, איזה תשובה הם עושים? תשובה מאהבה, תשובה הילאה. אני גם, יש לי סוד סביר להניח שהמהדורה של אורות התשובה בהוצאת אור עציון, היה בא במשלוח ולא הספיקו להדפיס בנינווה, נכון? אז למה שידעו על התשובה הפתאומית? זה בעיות תמיד, הבית דפוס מתעכב, זה בעיות שם בכריכה וכאלה. לא הגיע, נו, מה לעשות? אז אני רוצה עכשיו לנסות להציע הצעה אודות קשר פנימי יותר שמחבר בין הבבלי והירושלמי ביחס לתשובת נינווה. זכיתי לשמוע מהרב אתרוג שליטה, ראש ישיבת שבי חברון, ונראה את המהלך. אנחנו, ובזה אני צריך לסיים כי זמננו אותו, בעזרת השם, נזדרז. אנחנו הזכרנו לאל את תקנת השבים, אבל יש לנו עוד תקנה בתלמוד ביחס להלכות גזלה. בבא קמא דף צדי דלד. תנו רבנן, הגזלנין ומלווי בריבית שהחזירו, אין מקבלין מהן. והמקבל מהן, שימו לב, אין רוח חכמים נוחה ממנו, לא פחות ולא יותר. התקנה הזו פחות מפורסמת מתקנת השווים, היא הרבה יותר חדשנית, הרבה יותר מהבחנית מתקנת השווים. מי שכל החיים שלו גנב מכוניות, שכר בחלפים, חלפים גנובים, לקראת הפנסיה הוא שב בתשובה. אסור לך לקחת ממנו אפילו וינקר קטן שהוא מציע לך או גלגל רזרבי. ואם תיקח, אין רוח חכמים נוחה ממנו. סימן קריאה. עכשיו למה? למה? מה קרה? הוא רוצה להחזיר. זו לא צביעות. הוא באמת רוצה להחזיר. למה לא לאפשר לגנב לעשות תשובה שלמה כמו שצריך, להחזיר כל מה שגזל, לתקן כל מה שאיבט, לחפה כל מה שהוא פגם, למה? טוב, המשיכה הגמרא, סיפור, סיפור זה תמיד טוב, אבל פה סיפור מאוד כואב, נתניה, בבא קמא דף ת"ד, כן, ממשיך, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה, אמרה לו אשתו, ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אינו שלך, ונמנע ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו הגזלנין ומלווי ריביות שהחזירו אין מקבלים מהן, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. יש כאן בחור מאוד מיוחד, כל מה שיש לו בחיים זה לא 100% כותנה, פוליאסטר, מה כתוב פה מאחורה? 100% גזל, באישור הבדץ, גזל, הכל גזל, אפילו החגורה שלו, חגורה גנובה. זה בן אדם שמעולם לא עבד והרוויח ביושר משהו. כל מה שיש לו, זה לא שלו. לא יודע, אדם חולני, קלפטומן, לא משנה, ככה יצא, אבל פתאום, פתאום הוא קיבל אורות הקודש ב' בעירוי, נפו את התוך הוריד, תשובה פתאומית, אשרה ושי חלקו, זכה להופעת סגולה פנימית, איזושהי השפעה נשמתית גדולה, ועשה תשובה, אבל תשובה אמיתית. לא פייק תשובה, תשובה אמיתית. עכשיו כמובן ברגע שבא לו אותו עירור תשובה, אז אנחנו כמי שסובב אותו צריכים לעודד אותו, לא להחמיץ את הרגע, נכון? כמו כל דודי דופק, לא להחמיץ את השעה. אבל מבחינת חז"ל לכאורה, עדיף לוותר על השבת הרכוש הגזול, ובלבד שזה יקל על הפושע לשוב מדרכו הרעה. וזה לא רק שיקל לעשות תשובה, אלא גם ככה הוא יפסיק להזיק לרבים באמצעות הגנבות שלו המרובות. אבל זה לא מה שכתוב בתקנה. מה כתוב בתקנה? לא רק שאסור לתבוע, בוא נדייק בלשון דגמרא, לא רק שאסור לתבוע מאותם גנבים שישיבו את הגזלה אשר גזלו, אלא אין מקבלים מהם, גם אם הם יוזמים את זה אסור. גם כאשר הגזלן מעצמו יוזם והוא רוצה לבצע תיקון ולהחזיר את הגזלה, גם כאשר מבחינתו החיוב להחזיר לא נועל בפניו את התשובה, הוא באמת רוצה לתקן, באמת ובתמים, עם יד על הלב מה שנקרא. אומרים חז"ל, לא, גם אז אסור לקבל ממנו כלום. למה? למה להתאכזר כל כך לבעל התשובה, שסוף עושה תשובה? להתאכזר במרכאות כמובן. אז לשם כך צריכים להבין את עומק הרציונל של התשובה. סליחה, את עומק הרציונל של התקנה הזו שהיא לכאורה מוזרה. אדם שהגדרת המקצוע שלו היא גזלן, הרי הוא לא למד בקתדרה ללימודי גזלנות בפקולטה בבר אילן, נכון? איפה הוא למד את זה? מי שגזלן כנראה... נכון, הוא הגיע לאן שהוא הגיע ככל נראה אחרי שנים רבות שהוא למד להשקיט את המצפון שלו מייסוריו, הוא ביטל, הוא השקיט, הוא השתיק כל ניצות מצפוני ופרפור של הלב שניסה לומר לו שבעצם הוא לא בסדר. הרי אף אחד לא נולד גזלן, אנחנו אומרים אין ילד רע, יש ילד שרע לו, כלומר אמרת האוניברסיטה של החיים, נסיבות החיים דחפו אותו לאט לאט, או שמה מהר מהר בחיפזון, למחוזות לא ראויים, לא רצויים, של עולם הפשע, בואו מצוי כיום לצערנו. עכשיו, אפשר לדון אותו לקו זכות, להגיד, זה לא אשמתו, לא הייתה לו ברירה, כן? זו הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה, כן? מה לעשות? נו, אם רק הייתה לו כתובת חמה, אמא מחבקת מלטפת, כתף להישן אליו וכולי וכולי. אבל התפקוד המקצועי שלו כגזלן מעיד עליו שיש בו תכונות של, מה זה גזלן מוצלח? יש לו שליטה עצמית, יוזמה, יצירתיות, דבקות במטרה, אומץ לב, נחישות. כלומר, גזלן טוב זה אדם שהוא ברוך כישלונות, כישרונות. אדם שהוא טעון ועמוס ממלא אמביציות. כמובן, לצערנו, מנתב את אותם כישורים ואמביציות לאן? לאפיקים שליליים. אבל מדובר פה על אדם שמוכן ליטול הרבה סיכונים ולעמוד באתגרים שרובנו לא היינו מוכנים. נכון? אממה, אותו גזלן מעולם לא נדרש לברר את הכוחות שלו ולנסות לנתב אותם לעשיית הטוב והישר. לכן הדבר הכי קל מבחינת הגזלן, שברגע שהוא באמת, באמת, באמת ובתמיד זוכה על אותו ניצוץ של תשובה פתאומית, כאשר הוא פתאום תופס את עצמו בבת אחת, ומבין לאיזה שאול תחתית הוא הביא את עצמו, אז הכי קל עבורו זה לבצע פעולה חד פעמית, פעולה חד פעמית של תיקון, פעולה חד פעמית של יום אחד מבצע חיסול, השבת כל הגזלות שלו באופן מיידי, כאן ועכשיו. אבל אקט חד פעמי לא תובע כנות פנימית והתמודדות עם שאלות קשות. אקט חד פעמי לא מברר אם מדובר בזהות פנימית אמיתית, או שמה יש פה תשובה מזויפת, צבועה, תשובה של רמאות, כלשון ריש לקיש בירושלמי. הרי מה מדובר פה? לכאורה לחיצת הכפתור. עשיתי תשובה, לחצתי, החזרתי, הכל טוב ויפה. מה יותר מפתה מזה? ברגע אחד פותחים דף חדש, מחזירים את כל הכסף בעברה בנקאית אחת, ובא לציון גואל. כלומר, בפעולה אחת משקיטים ומשכיחים מאות ואלפי פעולות קטנות של גזל, חמאס, רמאות ונזק לזולת. אגב, זוהי השיטה הנוצרית שמאפשרת אינדוליגנציות. אם זה אינדוליגנציות? שטרי מכילה, וידוי, קונפשן, אתה בא, מביא תרומה לכומר, בא לכומר, מתוודא והוא מוכר לך. לא משנה מה עשית. אבל מדובר כאן על עוצמה רגעית, עוצמה מתפרצת, שבנקודת זמן אחת בלבד היא יוצאת החוצה, לכן חז"ל מתקנים תקנה. גם אם הגזלן, שכל ימיו גזל חמאס גנב, רימה, רוצה מיוזמתו להחזיר את הכל, אין מקבלים מהן. כי אסור, זה לא מה שהתשובה אומרת כאן, זה לא מעוות לאוכל לתקון, נסביר. מה שעומד בבסיס הטענה הזאת של חז"ל, הם מקבלים מהם, זה שאסור שאקט בודד ורגעי ייתן לאדם את התחושה כאילו השינוי כולו הושלם והוא בא על ידי תיקונו. כי אז הוא יכול להסתנוור מגודל המעשה שלו, מעשה בודד, אבל זה רק מעשה בודד. אחד, מעשה בודד אחד, אין בכוחו לשנות מהלכים שנטמעו בפנימיות שלו באלפי פעולות בודדות אחרות שמנוגדות אף הופכיות מהשבת הגזלה. אנחנו לא רוצים שאותו מעשה גדלות של השבת כל הגזלות שגזל אי פעם ישיח את דעתו מן העיקר. והעיקר הוא שהוא מוכרח לעשות תשובה פנימית הדרגתית. לא זבנג וגמרנו. תשובה הדרגתית זה תשובה שבאה בסופו של התהליך הוא ייפגש עם האני העצמי שלו. הרי תכליתה של התשובה היא לא רק להשיב את הגזלות שגזל בימי חייו. זה גם בית משפט יכול להוכיח אותו. וגם לא למנוע את הגזלות העתידיות, שזה כלא יכול למנוע את זה. אלא תהליך התשובה אמור לאפשר לאדם להיפגש עם הרבדים הפנימיים אצלו בתוכו. אדם שנכשל בגזל לא יכול להסתפק בהשבת הגזלה ותו לא. הוא צריך לנסות, לנתח ולהבין מה הוביל אותו בכלל למקום הזה של הגזל. הוא חייב ללמוד להכיר את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את החסרונות, את החולשות שלו. הוא צריך ללמד את עצמו איך לנתב את הכוחות שלו כדי להביא ברכה לעולם, כי אמרנו הוא ברוך כישרונות, נכון? הרי אם הוא יתעלם מהנטיות, מהתכונות הפנימיות שלו, אז בהמשך כשהאור המסנבר של התשובה הפתאומית ישקע, בדרך כלל הוא שוקע בפתאומיות, אז אותם כוחות אדירים שנמצאים בתוכו ישובו והתפרסו, אבל הפעם בצורה שלילית. הפעם הם יובילו אותו בחזרה לאותם מחוזות אפלים, מחוזות לא רצויים ולא ראויים של קרקול. בארצות הברית החליטו לסרף את כל עברייני המין, ובכך לדכא את היכולת והרצון שלהם לפגוע במינים אחרים, לפגוע מינית באנשים אחרים. הניסיון נכשל, זה לא הצליח. כמעט כולם שבו לכלא, הפעם לא על עבירות מין, אלא על מה? על עבירות של אלימות, פגיעה ברכוש וכו'. כי פגיעה מינית היא לא אקט של דחף מיני בלתי נשלט. פגיעה מינית היא קודם כל אקט של אלימות. ואת זה פעולת הסירוס הכימית לא פותרת. אבל יש כאן עוד ממד עומק שהוא מאוד חשוב. אותו גנב שבהתעלות רגעית משיב את הכל למי שנגזל על ידו, הוא מנסה למחרת לקום ולשוב למסלול החיים הנורמטיבי. אבל כאמור, הוא גזלן, יש לו אופי בלתי שגרתי. קשה לו להתמיד ללכת בתלם. הוא אדם עם כוחות יצירה. הוא לא בנוי לשגרת היום-יום הרוטינית של השגרה האפורה. ואותו חוסר שקט נפשי שהוא קיווה למצוא, אותו חוסר, וחוסר השקט הנפשי שאותו הוא קיווה למצוא, מציק לו לאט לאט, ולא עלינו, הוא חוזר למסלול חייו הקלוקר, לכרוניקה של הפשע. ועכשיו הוא עוד יותר עצבני וכועף, כי בנפילה השנייה שאחרי התשובה, הוא כבר יתייחס ויבין שהתשובה הקודמת היה בעצם טעות. ניסיתי, לא הצלחתי, זהו, אין לי סיכוי. ומה הכי יבאס אותו? חבל שהחזרתי את המיצובישי. חבל שהחזרתי את הטלוויזיה, את המחשב, את האייפד, את הטאבלט, חבל. עכשיו הוא כבר ישנה, הוא ישנה את התשובה. כי הרי הוא ההוכחה מהלכת שאין באמת סיכוי להשתנות, שאי אפשר לתקן. ולכן הוא יפתח בקרבו שנאה פנימית לעצם הרעיון של התשובה באשר היא, ואז מה? לכן, למול כל המתואר עד עכשיו, קובעים חז"ל בעומק בינתם ורוחב דעתם, אין מקבלין מהן. הגבלן ששב בתשובה יישאר עם החפצים שהוא גנב, למרות שהם גזולים, למרות שהם לא חפציו. למה? יהיה לו אנדרטה מול העיניים. בכך הוא יזכור תמיד ששורשי החטא עדיין נעוצים בקרבו. יש לו עוד על מה לעבוד, יש לו במה לטפל. ולכן הדברים הגזולים שברשותו הם אין תמרור אזהרה תמידי שאותו הוא פוגש בבית, באוטו, במראה, בכל מקום. כמו שאומר דוד המלך בתהילים נ"א, כפי שעי אני אדע, מה ההמשך? וחטאתי נגדי תמיד. רק כאשר יש לו תזכורות חיות, תזכורות מוחשיות לכשלים שלו, רק אז הוא יוכל לבצע בירור נוקב עם עצמו. איך הגעתי לתאומות האלו? למה הלכתי שבי אחרי החטא? מה היה לי חסר? איך אני אוכל עכשיו למלא את החוסר בצורה מתוקנת מעתה ואילך? וזה יוביל אותו להכיר את עצמו יותר טוב, להיות מודע לחסרונות שלו, לכישרונות שלו, וכל זה כתוצאה מזיכרון לחטא המוחשי נגד עיניו, וחטאתי נגדי תמיד. עכשיו יש לנו עוד פסוק בתהילים עם המילה תמיד. איזה פסוק? שהביתי אדוני לנגדי תמיד. שזה אולי הדרישה הכי להיט, אבל לא אחת ולא שתיים ולא שלוש, התשובה, הדרישה לזכות לשיביתי השם לנגדי תמיד, היא פועל יוצא של מה? היא תלויה בפסוק וחטאתי נגדי תמיד. לכן שני הפסוקים האלה נאמרו על ידי דוד המלך דווקא. לכן אם אנחנו נשוב ונעיין בבבלי, אולי נתאכזב מדרכי התשובה שננווה. בטח ביחס לתקנת השבים ופירוק הבירה כדי להשיב את הקורה הגזולה לבעליה. אנשי נינווה רצים אחוזי טירוף לבתיהם, הם מנצפים את הקירות מתוך עמוק רגעי כדי להשיב את קורות הבית לבעלים המקוריים שלהם, ככה באמת יותר קל להתעלם מהעיקר. מה העיקר? הבירור הפנימי הנוקב על הגורמים והסיבות שהובילו אותם לחמאס אשר בכפיהם. ולפי הבנה זו בעצם הבבלי והירושלמי הם אותו דבר. הנטייה הנפשית האגרסיבית כל כך, הנטייה שיוזמת את הניתוץ של הבתים בנינווה, כולל הארמון, היא אותה נטייה טיפשית שמשיבה את החמאס בכף יד ימין, ובכף יד שמאל היא מסתירה אותו בארונות. הצד השווה בשניהם זה שיש כאן ניסיון טכני בלבד להתנתק ולהתנקות מהחטא. ניסיון טכני בלבד לשינוי חיים שהוא באופן חיצוני, רק חיצוני. לכן, סליחה על הדברים, אנחנו עוד כמה דקות מסיימים, בקצרה, גם לבבלי וגם לירושלמי, בתשובת נינווה, אין באמת כל ניסיון להעמיק ולגלות את הסיבות והתהליכים הפנימיים שהובילו לחטא. לכן ממילא אין באמת סיכוי למצוא ולהצליח לייצר פתרונות לאותן סיבות פנימיות שבאו לידי ביטוי בהתנהגות המקולקלת. כלומר, לפי שני התלמודים, הבבלי והירושלמי, בעצם יוצא לנו שהתשובה של אנשי נינווה היא תשובה מקולקלת, היא תשובה מעוותת. אין כאן באמת תשובה אמיתית, תשובה פנימית. במקום להשקיע באיתור הבעלים המקוריים של הקיור אותו גנבת, או של המיצובישי שהרמת לשכן, עדיף היה לו הם היו מפשפשים בשידה, בטבע, במגדל שבתוך הנפש שלהם. אמנם זה תהליך ארוך, זה תהליך מורכב יותר, גם תהליך קשה וכואב הרבה יותר, זה תהליך שהוא בלתי נעים בעליל, תהליך שאין בו ברקים, אין בו חביונות, אין פה מראות אלוקים כמו התשובה הרגעית הפתאומית, אבל זוהי הדרך לתשובה האמיתית, תשובה שמקרבת אותנו באמת לאבינו שבשמיים, ואז באמת שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, אחרת זה לא ילך. הרי גם התשובה החיצונית של הירושלמי, וגם התשובה הטוטלית הקסחיסטית של הבבלי, עתידות להסתיים בכישלון. עכשיו נבין למה זה כל כך מפריע, זה גומר את יונה, תראו פרק ד' פסוק א', וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. עכשיו ברור למה יונה מתקומם, ברור למה רע לו. הוא מבין שאותם אנשים רעים הם עדיין אנשים אכזרים, שום דבר לא השתנה. אולי חוץ מלבישת עסקים, או זו תשובה שקרית, זו תשובה חיצונית. הרי נינווה עוד תשוב להופיע, ותביא הרבה רוע בעולם. האם יונה צדק? כמה זמן מחזיקה תשובת נינווה? מחלוקת בחזל. לפי פרק רבי אליעזר, אני לא אקרא רק רגע על פה, במקור י', פרק מ' ג', זה החזיק 40 שנים, ואחרי זה מה השם עשה? בלה אותם באדמה, כמו קורח. לפי אלקוט שימוני, זה החזיק 40 יום. לא 40 שנים, 40 ימים, ואחרי זה מה קרה? הנבואה התממשה. הנבואה התממשה, ונינווה התהפכה. מה הפלא? זו תשובה כזאת חיצונית. אבל ודאי שזה לא מחזיק. טוב, נקודה אחרונה לסיום, ובזה באמת נסיים. אמרנו שפסוק הסיום של הפרק הוא בעצם נקודה של הספר, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות לרעים ולא עשה. אם לפי מה שכל מה שלמדנו היום ראינו, שתשובת נינווה היא פייק תשובה, כמה היא רדודה חיצונית ולא אמיתית, אז יש לשאול, למה המשנה בתענית רואה בתשובה המפוקפקת הזאת אות מופת סמל אידיאלי לתשובה אותה ישראל צריכה לעשות ביצרה? אפשר לדייק בדברי, זה הזקן, בעל דברי הכיבושים, נכון? בפרק בתענית, במשנה בתענית, שהוא משבח את נינווה לא על התשובה שלהם, אלא על מה? על המעשים שלהם. אבל ראינו לפי התלמודים, שגם המעשים של אנשי נינווה הם בעייתיים מאוד, וזה בלשון עדינה. ולכן השאלה מתחזקת עוד יותר, הרי יש עוד סיפורי תשובה בתנ"ך. מה, חסר סיפורי תשובה בתנ"ך? למה המשנה בתענית מביאה דווקא את ספר יונה כמקרה אידיאלי, מופת של תשובה? יש סיפורי תשובה בתנ"ך של יחידים, יש סיפורי תשובה של עמים באוצרו הלאומית, אופי כזה של תשובה, אופי אחר, חלקם מושלמים, חלקם חסרים, אבל ודאי כל התשובות הללו בתנ"ך הן הרבה יותר טובות מהפייק תשובה הצבועה של אנשי נינווה. ועוד שאנחנו קוראים את ספר יונה במנחה של יום הכיפורים אחר הצהריים. אז למה? טוב, אין לי תשובה מוחלטת, זה באמת שאלה, אבל אולי המסר שעולה מכאן מספר לנו את נקודת העניין של ספר יונה כולו, וכמה הוא חשוב ומהותי ליום הכיפורים דווקא. אולי דווקא בגלל שתשובת נינווה היא חסרה, היא פגומה, היא חיצונית, היא שקרית, היא לא מושלמת, דווקא משום כך היא מהווה מוסר נוקב לתשובה בכל דור ודור שיהיה, לא משנה מה המצב שלו. כי תשובת אנשי נינווה מוכיחה לנו שאפילו קמצוץ של תשובה, אפילו היא חיצונית, אפילו היא לא ראויה, היא שקרית, אפילו תשובה כזו יכולה לרצות ולעורר את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. לא צריך לפתוח את כל הפתח השלם העמוק והמקיף של עולם התשובה כדי לזכות לרחמים. פיתחו לי פתח כחודה של מחט, זה הכל. וממילא הקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתח שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו, זה שיר השירים רבה. והראיה לכך שהקדוש ברוך הוא מקבל תשובת השם יפה, ואינכם עכשיו דיבר לעשות להם, ולא עשה. באמת, בכך לנו לקבל תשובה גם לגבי השאלה מדוע המשנה בתענית בוחרת דווקא בתשובה של נינווה, תשובה של גויים. והיא לא מציינת לפרקים בתנ"ך של תשובת עם ישראל, שיש הרבה כאלה בתנ"ך, ברמת הפרט והכלל. כי יש פה לימוד בקל וחומר. אם לגויים השם סולח ושב מחרון אפו, אז לגבינו, בניו הבכורים של הקדוש ברוך הוא לא כל שכן, כך מפרש הרד"ק, נקרא את זה בקצרה ובזה נסיים, ויש לשאול למה נכתבה הנבואה הזו בכתבי הקודש וכולה הנינווה שהייתה מאומות העולם, ואין בו זכר לישראל ואין בכל הנביאים זולתה כמוה, שימו לב, ונוכל לפרש כנכתבה להיות מוסר לישראל, שרי עם נוכרי שאינם מישראל היה קרוב לתשובה, ובפעם הראשונה שהוכיחם הנביא שבו בתשובה שלמה מרעתם, וישראל מוכיחים אותם מהנביאים השכם והערב ואינם שווים מרישם, וכולי וכולי. כלומר, לו אם השם סולח לנינווה, אז לנו על אחת כמה וכמה. באמת מסר מאוד עמוק וחשוב. אין כזה דבר, אין מצב שלא ניתן לעשות תשובה. אין כזה דבר תשובה שהיא לא פועלת. אבל אם למישהו, יש דרגות שונות בתשובה, מן הראוי שכל אחד יעשה כמיטב יכולתו, לשוב בתשובה שלמה, פנימית, מקיפה, תהליכית, הדרגתית. אבל אם למישהו נכון לעכשיו אין כוח, אין יכול לעשות תשובה שלמה, אז תעשה תשובה חלקית, רק סור מרע, רק חיצוני, בלי עשה טוב, בלי שינוי פנים מהותי, אבל תעשה, עדיין זה נהדר, תלך על זה, תעשה תשובה אפילו שהיא חיצונית ושקרית, גם תשובה פגומה, גם תשובה חלקית, וככל הנראה גם תשובה של רמאות, כל תשובה מעבירה את רוח הגזרה, את רוח, וזה הסיפור של נינווה. וירא אל האלוהים את אשר מעשיהם, את אשר שם את דרכם הרע לכם ולמטרה אשר שדיבר לעשות להם, ולא עשה. וזה לכשעצמו משמח מאוד, מנחם מאוד, ונותן לו הרבה כוחות לעשות תשובה, ואת הניגון כבר תשאירו לבד, ברוך ה' לעולם,
אמן,
אמן ואמן. סליחה.